אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
נציב כבאות והצלה לשעבר, תת-אלוף במילואים דדי שמחי, בוקר טוב, שלום.
בוקר אור דוד,
מה שלומך?
אני בסדר, תודה.
ליכוד, מפלגה אחרת, מה אתה מתכנן? מה שאתה יכול להגיד לנו.
כן, לא, ברור. אני חושב שצריך לראות פרצופים חדשים וכוחות חדשים במערכת הפוליטית במדינת ישראל. יש לי הרבה הצעות. אני אומר לכולם שצריך לעשות סדר במדינת ישראל, ואני אחד שיודע לעשות סדר. וכשליך שאני צריך לקבל את ההחלטות, אני מאמין שאני אקבל את ההחלטות הנכונות.
יש סיכוי שתצרף לליכוד?
לא, אני חושב שלא. אני חושב שאני מרגיש שיש פה איזו הזדמנות לנסות לעשות שינוי. אני מתכוון למצות את ההזדמנות הזאת אם אני אחליט שכן. ולכן, למרות כל הכתבות שרואים וכל האמירות שאני
משורר... כתבות כבר שייכו אותך לליכוד.
שייכו אותי, וכבר אמרו שאני מתואם עם ראש הממשלה, גם אם תוקם מסגרת חדשה היא מתואמת, אז הכל לא רלוונטי, זה הכל סיפורים. אני עדיין, כמו שאומרים, שוקל את צעדיי, ואני מאמין שנעשה דברים טובים.
אתה כל ייחודי בתוך הפאנל, ולפעמים אתה חוטף. אתה קול אחר, אתה קול שמאתגר את האחרים. נוח לך עם זה?
תשמע,
זה מגיע, זה מגיע עד כדי אימותים לפעמים.
תראה,
למרות שאתה לא איש אימותים, אני כבר שמתי לב, אבל מאתגרים אותך לפעמים בצורה, הייתי אומר, אפילו קצת חצופה.
אני רוצה לומר דבר כזה. קודם כל, מאוד מכבדים אותי בפאנל בערוץ 12, ונותנים לי להתבטא, ואני אומר מה שאני רוצה. זה שאני נאבק ונלחם עם הקולגת האחרים שם בפאנל, זה לא עושה לי את זה יותר קשה, זה עושה את זה יותר מאתגר. אני לא מרגיש שמנסים לפגוע בי. דרך אגב, אני אגיד לך עוד משהו חשוב. בגדול כבר אי אפשר לפגוע בי. אחרי מה שקרה לי בשבעה באוקטובר, אי אפשר לפגוע בי, אבל לא מתרגש בכלום. מה שכן, אני חושב שאם יש לך דעות ואתה מאמין בהן, אז אתה צריך להיות מספיק חזק כדי לומר אותן בכל מקום, בצורה מנומסת, נחרצת, אבל אסור לוותר, צריך לומר אותן.
אתה יודע, אומרים שהזמן מקעה את הכאב. איך זה אצלך?
תשמע, יש לי...
מצרם אני נכנס
לא, פה... לא, זה בסדר, תראה, יש לי חבר טוב שהוא כמו אח גדול אפילו, קוראים לו חיים דדוש. הוא גר במושב אלמה בצפון. הבן שלו, זיכרונו לברכה, סרן מיקי דדוש, נהרג ב-1996 בקבר אוסף, כשאני הייתי שם בקרב הזה. ואני מלווה אותו כבר כמעט 28 שנים, והיום הוא מלווה אותי. ואני שואל אותו כל הזמן, תגיד לי חיים, אתה כבר 28 שנים, אני צעיר באירוע, אני שנתיים וחצי. תן טיפים להמשך. הוא אומר לי, תשמע דדי, זה לא מתקהה, זה אפילו מחמיר עם הזמן. אבל לומדים מה שנקרא לצעוד בשני השבילים במקביל. אחד שביל החיים והשני זה שביל הזיכרון. אז אני שנתיים וחצי, עוד לא התרגלתי לתואר. אני גם אומר לכולם...
לתואר אב שקול.
כן. אני אומר לכולם, אני אב שקול בקוף ובקף. ואני אומר עוד דבר חשוב. אתה יודע, לפעמים אומרים לי, תשמע, אתה שאיבדת את הבן... אז אני אומר, אני לא איבדתי בן. הבן, לא איבדתי אותו, הוא איתי כל הזמן. אני מתגעגע אליו, אני רוצה לחבק אותו ולנשום אותו, אבל אני לא איבדתי בן.
אתה יודע, אתמול הייתי בהזכרה בבית הקברות הצבאי בכפר סבא, ואני מכיר את המשפחה, והיו שם בוגי אלון, אלופים וכולי, והאימא על הקבר אמרה, גם אם תשים מייקאפ על הפצע, עדיין הפצע יישאר. וזה אחרי כל כך הרבה שנים. אז אתה יודע, אתה עדיין חווה את זה, אני מניח, ביום יום כשאתה קם, וקטונתי מלהיכנס אפילו להרגשות שלך. אבל אתה מרגיש שזה נותן לך, מדרבן אותך לעשות משהו אחר במדינה, להיות איזשהו קול אחר, אולי שפוי יותר?
חד וחלק, כן. הרבה אנשים אומרים לי, חברים טובים, אומרים לי, תשמע, דדי, מה אתה צריך את הפעילות הציבורית שאתה עושה עכשיו? עזוב, לך תתמקד במשפחה, בתעשה עסקים, ותנסה למצוא מה שנקרא מזור בדברים טובים, לא במה שאתה חושב ופועל עכשיו. אבל אני חושב שיש לנו שליחות, שליחות אמיתית, בשם הבנים והבנות, שנפלו בשנתיים וחצי האחרונות, שהם בעצם רצו להילחם במקרה של גיא שלי בידיים חשופות במחבלים. אני חושב שאי אפשר,
לעמוד מנגד.
בדיוק, אי אפשר שלא להתייחס לדבר הזה. אני חושב שיש לנו שליחות לתקן, הם הקריבו את החיים שלהם, אנחנו נקריב את ה... לא יודע מה, את יתרת חיינו ואת הנוחות למען הדבר הזה, חד וחלק.
אתה איש ימין?
אני איש...
שאלה זאת מיותרת, אני חושב, אבל בכל זאת, אתה יודע,
תשמע,
כי אתה לפעמים לא... כותבים עליך שאתה רק איש ימין במסכה, מישהו כתב עליך.
אני חושב שהיום אין מושגים של ימין ושמאל, אני איש של אמת, אני איש של מדינת ישראל ועם ישראל ומסורת ישראל, ואני חושב ש... וביטחון ישראל. אתה שואל אותי אם זה ימין ושמאל, אז אני כבר לא יודע מה לומר לך, אבל אני לא מוכן שיקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר יקרה עוד פעם. אני לא מוכן שמדינת ישראל ועם ישראל יהיו שוב פעם מעין איזה אסקופה נדרסת של כל מיני אויבים. אני חושב שאנחנו עם חזק.
מבית?
מבית, מבחוץ, מבפנים, מלמעלה, מלמטה. צריך לעשות פה סדר, אני חושב שהעם גם מבין את זה, ודי, די עם המלחמות הפנימיות. אבל אתה שואל אותי משהו, דוד, אני רוצה לומר לך משהו חשוב. אני מרגיש שמשהו זז פה בשנתיים וחצי האחרונות, חד וחד, משהו עמוק.
לאיזה כיוון?
לכיוון של יש פה עם שרוצה לחיות בביטחה, בשלום, עם כל שכנה ושכנותיו, וגם מבית וגם מבחוץ, אבל יש פה עם שאמר, זהו, נגמר. יותר, אני לא נותן את הלחי השנייה, יותר, אני לא מוכן להכיל איומים, ולחשוב שמישהו יעשה עבורנו את העבודה. אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, כי אם לא, נשלם אותו בריבית דריבית. ושילמנו על זה כבר בשבעה באוקטובר.
תראה, אני מבין שאתה מכוון למה שקורה כרגע באיראן, ובכלל מסביבנו. אבל יחד עם זה, אנחנו מקליטים היום יום חמישי, ביום שישי אמורות לערך שיחות בין ארצות הברית ואיראן. אם יורשה לי, אני מנסה לראות האם הסיכוי, אני אומר סיכוי, שארצות הברית תשמיד את ציר הרשע שבראשו עומדת איראן, אני לא יודע. אני גם לא יודע, ולפחות ממה שאני מבין כרגע, טראמפ די מתקפל. אני לא יודע אם זו טקטיקה, אני לא יודע אם הוא באמת, אחרי שהוא הביא את כל הארמדות ואת כל הצי והאוניות והקדבמים וכל מה שיש לו שם בארסנל, אם הוא ילך לצד של מתקפה. אבל אני מבין מדבריך שאם ארצות הברית לא תעשה את זה, אתה חושב שישראל צריכה לעשות את זה? לפחות כך אני מבין.
אני חושב שזה מה שצריך להיות. אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית למדינת ישראל להשפיע על עתידה ל-50 ו-60 שנים קדימה. אני חושב שאת המחיר שאם נתקוף את איראן, עוד פעם, כל זה בהנחה, והאמריקאים אומרים באופן ברור וסופי שהם לא תוקפים, אני חושב שישראל צריכה לעשות מהלכים.
גם אם ארצות הברית תגיד לך don't?
לא. לא. אני חושב שאנחנו רוצים לכבד את הנשיא האמריקאי לאור מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, אבל אני בטוח שאפשר למצוא פתרונות יצירתיים, כמו שמדינת ישראל שמצאת הפתרון של ראש ממשלה חלופי, אפשר למצוא פתרון גם לדבר הזה. אבל בוא נאמר שלא אומרים לנו דונט, אלא בקריצת עין או בעלמת עין. אני חושב שישראל צריכה לתקוף. אני חושב שיש פה הזדמנות היסטורית לעצב את העתיד של הבנים, הבנות והנכדים והנכדות קדימה. אני חושב שאת המחיר של תקיפה באיראן במשמעות שלה כבר די שילמנו. שילמנו פה ב-2,000 הרוגים ונרצחים ונשחטים כדי לפרק את כל הפרוקסיז של איראן, את החיזבאללה ואת החמאס ואת החותים ואת הסורים, שזה מקטין את האיום על מדינת ישראל. אני חושב ששילמנו בעוד 50 הרוגים בעם כלבי ובזה שפרקנו את ההגנה האווירית של האיראנים, ולכן יהיו עוד מחירים, הם יהיו כואבים, אבל התועלת היא כפולה ומכופלת. ואם נרוצץ את ראש התמנון הזה, האיראני, המזרח התיכון ישתנה לעשרות שנים קדימה.
אתה מדבר אבל על מלחמה שתצית את כל האזור.
אני...
אלא אם כן, נתניהו והקבינט שלו יחליטו שהם שולפים משם או שהורגים את ראש הנחש, את חמינאי וחבר מרעב, ואז כל עסק אולי ייראה אחרת. אבל אני רוצה להוביל אותך לאפשרות נוספת. גם אם תהרוג את חמינאי, וזאת לא תהיה בעיה כל כך גדולה, כי ישראל מדויקת מאוד במה שהיא עושה, אתה לא יודע לאיזה טוב עבור תכניס את האזור, ותראה מה קרה בעיראק, ותראה מה קרה בלוב, ותראה מה קרה במקומות אחרים, שבהם השלטון הטוטליטרי של המנהיגים התפרק. אבל קיבלנו משהו אחר, לא יודע אם יותר טוב או פחות טוב.
אז קודם כל בוא נתחיל, אתה יודע, אומרים שאת את הסטייקים הכי טובים עושים מפרות קדושות. בוא נתחיל במלחמה האזורית הכוללת. איזו מלחמה יכולה להיות יותר קשה ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר? 1,200 נרצחים בשמונה שעות. אז קודם כל כבר אי אפשר להם עלינו. אי אפשר להם עלינו. איזה מלחמה יותר גדולה? מה, שהמצרים עכשיו יניעו כוחות דרך סיני והתקפו אותנו? גם לזה יש לנו מענה. את הלקח כבר למדנו. ולכן אני חושב שמצד אחד לא להיות שעננים ולא להתנהג כמו זה בריון שכונתי, אבל צריך לנצל את הקלפים שיש על השולחן. ואני חושב שבקונסטלציה הנוכחית, אם תהיה תקיפה איראנית על מדינת ישראל בעקבות התקפה אמריקאית ואו בעקבות התקפה שלנו, ישראל יכולה להתמודד עם זה. חד וחלק. וישראל תפעיל כוחות הרבה הרבה יותר גדולים ממה שהיא הפעילה בעם כלבי. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, ועם זה אני מסכים איתך, אני לא טוען לרגע שחיסול כזה או אחר יגרום להחלפת המשטר באיראן. החלפת המשטר באיראן זה אירוע שיקח זמן, לדעתי שבועות עד רמת חודשים, אבל צריך להתחיל אותו. מי שבסוף יחליף את המשטר באיראן זה העם האיראני. ותשמע, עד עכשיו הוא שילם ב-30-50 אלף הרוגים, אני מאוד מקווה שתתחיל התקפה אמריקאית, זה יתעורר שוב ויש שינוי באיראן. עכשיו, לנקודה האחרונה שאמרת, אתה שואל אותי, אני אין לי בעיה מה שקורה עכשיו באיראק, וגם מה שקורה בלוב, ומה שקורה בתימן. זה יותר טוב מהסיטואציה הקודמת. הייתי שמח מאוד אם אחרי החלפת המשטר האיראני תקום שם דמוקרטיה ליברלית. אוקיי, בסדר? אני זורם עם המושג דמוקרטיה ליברלית. אבל אם לא, יש שם כאוס כמה שנים. בסדר? אוקיי, אין בעיה. אין בעיה. זה בטוח יותר טוב מהשלטון הזה של הקיים. ותראה גם, אחרי שחיסלנו את נסראללה, אוקיי, מה גם אמרו, מי יחליף אותו יהיה יותר מסוכן. לא יותר מסוכן. אנחנו כבר הבנו שאנחנו צריכים לטפל בכל מה שקורה במזרח התיכון.
יושב ראש רשות השידור האיראנית, שהוא הפה של חמינאי, אומר, מיצרי הורמוז יהיו מקום הטבח והגיהנום של ארצות הברית. אנחנו יודעים שהם חזקים באיומים, אבל זה לא עם טיפש. וגם ההנהגה היא לא טיפשה. אז יש כאן כרגע איזשהו עימות, בדרך כלל דרך אמצעי התקשורת. אבל באמת, אם אתה יושב ומנתח, ואתה אדם די חכם, אתה מנתח את המצב, אתה חושב שטראמפ יוריד קצת מה... איך אני אקרא לזה? מהלאומתיות שלו, האם הוא ירד מהעץ? כי הוא מחפש דרכים לרדת מהעץ עכשיו. ואת זה כולם מבינים, כולל האיראנים, שמעצימים את ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, את האיומים שלהם, את הטירוף שלהם.
תראה, אני מנסה לחזור עכשיו משהו כמו 7 חודשים לאחור. אני מזכיר לך מה היו התחושות כאן במדינת ישראל, בחלק גדול מהמקומות, אם ארצות הברית תצטרף להתקפה על פורדו בעם כלבי. הוא רואה איזה פלא, הוא תקף.
אתה גרין בפורדו.
יפה מאוד. והוא תקף. ואני לא מכיר הרבה מנהיגים, לא שאני במיליה הזה של כל המנהיגים האלה בשלב הזה, שהולכים חוטפים נשיא מדינה שכנה בוונצואלה, מרחק 2,000 קילומטר מהמדינה שלו. אז לכן אני אומר, אתה יודע, אומרים איפה שנגמר הדמיון מתחילה המציאות. לכן אני מציע לאף אחד לא לקבל, לא להיות נחרץ לגבי הקביעות שלו. עכשיו, כשאומרים מלחמה אזורית ומצרי הורמוז יהיו בית הקברות וכל המש... אני מזכיר לכם, למלחמה יש שני צדדים. כלומר, אם צד אחד תוקף והצד השני פתאום משתולל ותוקף ביתר סט, הצד המותקף יתקוף ביתר סט כפול 10. וכשאתה בא עכשיו להשוות עוצמות של איראן בארצות הברית, זה לא כוחות. דרך אגב, אני רוצה לומר לך עוד משהו חשוב, שגם אם איראן תתקוף את ישראל ויהיה פה מצב, אני לא מאמין, אבל נאמר מצב מאוד מאוד מורכב עבורנו, ישראל לא תשב בחיבוק ידיים, היא תתקוף כפול 10,
זה ברור.
ויש לנו יכולות.
זה ברור, מתקני הגרעין שארצות הברית חיסלה יחד עם ישראל, זה באמת יהיה עוד כסף קטן, כי אתה יודע, אנחנו לא תקפנו שם, לא את מתקני הגז ולא את התשתיות, שמהווים 70-80% מהכלכלה של איראן, ובאותו רגע לא יהיה להם כסף לקנות מזון אפילו.
נכון מאוד, שמע, אם
רואים... ומצרי הורמוז אגב זה התעבורה העיקרית, גם של איראן, לא רק של המערב שאנחנו מכירים.
תראה, הדבר הכי עצוב, גם לי ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, זה איך קרה לנו השבעה באוקטובר. והעצבות הזאת והתימהון גדל פי 10, כשאתה רואה מה עשינו אחרי השבעה באוקטובר. אתה אומר, למה לא עשינו זה לפני? אז אני אומר, מה שלמדנו אז למסוגלות ולעוצמה של מדינת ישראל, בואו נשתמש בזה עכשיו אל מול האפשרות והאופציה להשמיד את, את הנחש האיראני.
קראת להקים ממשלת חירום ואחדות לפני תקיפה שכזאת. זה לא אפשרי, ואתה יודע שזה לא אפשרי. זה נשמע מאוד יפה, זה נשמע מאוד... יש לזה סיכוי בכלל?
תראה...
ואתה אומר שאתה מדבר עם חלק חושב, גדול מהאנשים תראה, שהם אני, כרגע ראשי המערכת הפוליטית.
תראה, אני חושב שכולם למדים מהניסיון העצוב של בני גנץ, שנכנס לממשלה ויצא מנה וקרה לו מה שקרה לו. בסקרים אני מתכוון. אני חושב שאם הם היו נשארים בממשלה, זה היה טוב גם למדינה וגם עבורם ברמה האישית. אני מאוד מאמין שאם לדוגמה עכשיו, נאמר, תהיה תקיפה אמריקאית והאיראנים יתקפו אותנו ויהיה פה מצב מורכב, אני חושב שממשלת חירום לאומית זה מחויב. ואני חושב שכתוצאה
יש לזה התכנות?
אני חושב שכן, אני חושב שכן. בטוח אם ירצו ללמוד את הלקח של, של, של בני גנץ, ואם באמת יהיה מצב מאוד מאוד מורכב ונצטרך להיות... ממשלת אחדות או חרם לאומית, זה מה שיעזור, אני חושב שיכנסו והפעם לא יצאו.
אני שומע אנשים פוליטיים לשעבר, אבל עדיין אנשים שהם עמדו בראשי המערכות שלנו, ראשי ממשלה וכולי, למשל אהוד אולמרט כותב במאמר בעיתון הארץ, המשטרה, צה"ל ושבק שותפים לטיהור אתני בשטחים. אני קורא את זה ואני פשוט לא מאמין, אני מכיר את אולמרט, הוא לא היה כזה.
תשמע, אני בוש ונחלם. אני יצא לי להיות בכמה פגישות עם אולמרט שהוא ראש ממשלה. הוא היה ראש ממשלה טוב מאוד. באמת מאוד החזיק ממנו, לפחות בצבא כשאני הייתי. אני חושב שהקנאה מדברת מגרונו. אני חושב שזקנתו מביישת את בחרותו. האמירות האלה הן לא מקובלות, הן לא במקום, ועוד, אני חושב שההיסטוריה תבוא איתו חשבון. להתחיל להאשים את צהל, את לוחמנו ומפקדנו.
יאיר גולן לא הלך רחוק מדי.
אני מסכים, כל האמירות האלה, של טיהור אתני, של הריגת תינוקות כתחביב, ודברים נוספים, זה, אני חושב שיש פה קצת איבוד דרך, על גבול איבוד דעת. אבל אני מעדיף של... אני מנסה להסתכל...
אתה מאוד ממלכתי, אתה יודע?
אני מנסה, תשמע, אני מנסה להסתכל על הדברים היותר טובים.
לא, אני רוצה לשאול, אתה תישאר כזה גם כשתיבחר?
אני חושב שכן, אבל אני רוצה שלא להתבלבל.
אתה יודע, בפוליטיקה זה לא כך הולך.
תשמע, כאחד שנולד במושב הודיה, והגיע לאן שהגיע בעשר אצבעות עם קרדום, והתקדם מטר מטר, אתה יכול להיות רגוע, שכשצריך לשלוף... ציפורניים ולהסתער.
אתה יודע לעשות את זה.
מצוין.
טוב, משהו אחר. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועה סולברג, קבע השבוע את הרכב השופטים המורחב שידון בוועדת החקירה בשבעה לאוקטובר. יש פה איזה נסיגה, מה אתה אומר על כל המצב?
אפרופו מה שאמרתי לך, שאני מתחיל להרגיש שיש פה שינוי, אני חושב שזה חלק מהשינוי. היום הייתה לי שיחה, ואני יכול לצטט עם חברי ידידי וראי אייל אשל לגבי ועדת חקירה. אמרתי לו, תשמע אייל, גם אתה וגם אני שנינו רוצים את אותו דבר, אנחנו רוצים לדעת את האמת, בהנחה שיש אמת אחת בסדר?
אין אמת אחת.
לא משנה, אבל בוא נאמר רק בשביל השיח. בהנחה שיש אמת אחת, אתה שואל אותי, הדרך לא אמורה לעניין אותנו. בהנחה שיש אמת אחת. ולכן אני טוען שאנחנו רוצים לדעת את האמת. והאמת נכון להיום, לא תתקבל לראייתי מוועדת חקירה שאין לה קונצנזוס. ואני חושב שאפשר להקים פה ועדת חקירה, שיהיה לה קונצנזוס בעם, לשים אנשים טובים מאוד משני הצדדים.
אי אפשר, צד אחד לא רוצה.
אז זה מה שאני טוען.
ואני לא אגיד איזה צד.
ואני טוען שאפשר למצוא אנשים טובים, ישרים, ערכיים ועצמאים, משני הצדדים. אני אתן לך דוגמה. אני חושב לדוגמה, בפן הצבאי, אני הייתי מאוד שמח עם אפי איתם וישראל זיו ותחקרות המלחמה. אני סומך על שניהם. אני סומך גם על אפי איתם, וגם על ישראל זיו. שניהם היו מפקדים.
שני קצוות של המפה הפוליטית.
נכון, אני מאמין שהיושרה המקצועית שלהם והעצמאות שלהם תאפשר להם להגיע למסקנות אמת ללא כחל וסרק.
אבל תראה, אמרת משפט מעניין. אם נניח שיש אמת אחת, מי שאמרת את זה, קבעת אקסיומה שיש אמת אחת. אין אמת אחת. האמת שלך זה לא האמת שלו, והאמת שלו זה לא האמת של מישהו אחר. וועדת חקירה, אתה לא יודע אם היא תקבע איזה אמת, אם האמת של צד א' או צד ב', ואני עוד פעם שואל אותך, ואני מתנצל שאני לוחץ לקבל תשובה יותר ברורה. בית המשפט העליון, שופט בית המשפט העליון, אמר את דברו. הקואליציה אמרה את דברה, האופוזיציה אמרה את דברה. לאן זה יתקדם?
תראה, אני אגיד לך דבר אחד ברור מבחינתי. חייבים לקיים את החלטות בית המשפט העליון ואת בגץ. זה מבחינתי חובה, זה מבחינתי באמת אקסיומה אמיתית.
כולל הקמת ועדת...
אם זאת החלטה שתקבל, אחרת אי אפשר ככה נהל מדינה.
אבל זה החלטה שבית המשפט העליון אמר.
לא, החלטה, בית המשפט עכשיו קבע...
אני מדבר, כן, עכשיו...
את ההרכב.
את ההרכב.
את ההרכב. אני מאוד מקווה שהשופטים יקבלו את ההחלטה המתאימה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר חשוב מאוד, שלדעתי צריך להיות בראשם של השופטים, בבואם לקבל את ההחלטה. הרי בעצם עוד 6 חודשים, 8 חודשים, יש פה משאל עם. יש פה בעצם משאל עם, גם על נושא ועדת החקירה, וזה הבחירות. אז אני חושב, כדי להתחיל לייצר פה איזה קונצנזוס, צריך להמתין לדבר הזה. ואני מאוד מקווה שבסוף כולנו נבין. אני בכלל טוען שאם כולם אומרים שהשבעה באוקטובר זה אירוע קולוסלי, ייחודי, לא קרה בהיסטוריה מהקמת המדינה, אז צריך גם להמציא ועדת חקירה מיוחדת, רלוונטית שלא הייתה מהקמת המדינה. וזאת הוועדה החקירה המיוחדת שצריך להקים.
תגיד, אתה חושב שהדרישות של הימין, של נתניהו, מתחילות להשפיע מעט על בית המשפט העליון? כי תראה, בגץ פסק בעד הממשלה ובניגוד לעמדת עמית, נציב שירות המדינה ימונה ללא הליך תחרותי. יש פה איזושהי תזוזה טקטונית אפילו, הייתי אומר, או שאני... לא מבין את האירוע.
אני חושב שמה שנאמר לפני הרבה זמן, שבית המשפט אין לו חרב ולא ארנק, אלא רק אמון הציבור, מתחילים להבין את זה, וברגע שיש פגיעה קשה באמון הציבור, בבית המשפט העליון, בית המשפט העליון חייב לתקן את זה. אני מזכיר לך, דוד, שידידי איזר שי ואנוכי, היינו שותפים לכל מה שקשור לפשרה המשפטית.
איזר שי, השר לשעבר.
השר לשעבר, אבא של ירון, שגם הוא נפל בשבעה באוקטובר. ואנחנו הלכנו לכל האירוע הזה מתוך ההבנה שאנחנו חייבים שהעם בישראל, האמון בבית המשפט העליון, יחזור להיות 90, 80 ו-97 אחוז. ולא מה שקורה עכשיו. אני חושב שגם השופטים מבינים את זה, ומתחילים לעשות תיקון.
אני רוצה להיכנס איתך לנושא אחר. זיני. אם לא תרצה לדבר על זה, גם בסדר, אבל אני שואל שאלה. כתב האישום שהוגש, שפורסם לפני יומיים, מטיל דופי באדם שאחיו משמש בתפקיד אולי אחד החשובים. והאם המצב הזה יחייב את ראש השב"כ להתפטר? מה דעתך?
חד וחלק לא. מבחינתי, אם אחיו של זיני עשה את מה שהם אומרים, מבחינתי שייכנס לכלא ל-20-30 שנים. זה לא רלוונטי. אבל דוד זיני הוא איש בפני עצמו. אם יתברר, אני לא מעלה את זה על...
לא,
על...
זה כרגע לא נראה, זה לא
הגיוני. כן, שהוא אבל... היה שותף, עזר, אז, זה ברור לכולם. אבל לא, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם אחים שעשו עבירות, או אפילו ילדים, וזה לא קשור. כל אדם הוא לעצמו. זה עכשיו, אתה שואל אותי, אני מאוד מאוד, בהנחה שזה נכון, כל אחד הוא חף מפשע עד שהוא מוכח אחרת וכו'. אבל אם זה נכון, אפילו אם רק הברחת סיגריות, אני חושב שהוא פשוט טיפש ואידיוט, אחיך הוא ראש השבק, מה אתה מתעסק בשטויות האלה? ולמה אתה עכשיו מאפשר שיזרקו בוץ או אפילו לא יודע מה על ראש השבק? וזה עצוב מאוד. עכשיו אני מקווה שכולם בסוף יצאו זכאים.
תגיד, אתה מכיר את אלדד יניב?
כן.
מה מערכת הקשרים ביניכם?
יפה. תשמע, אלדד הוא, היום הוא מייעץ לי, אני חושב שהוא איש מאוד מיוחד ומאוד חכם, אני נפגשתי איתו כבר אחרי השבעה באוקטובר, ישבנו ודיברנו, וכמו שאני אומר לכולם, יש לי הרבה יועצים, השאלה היא לא מי היועץ שלי, אלא למי אני מקשיב.
יפה. אלדד יניב היה פה ברעיון לפני הרבה זמן, והשאלה הראשונה שאלתי אותו, היהפוך קושי אורו? הוא אמר כן, הסבר ופרט, אתה לא אלדד יניב, לא. אבל להיות והוא חבר שלך ואתה מקבל ממנו ייעוץ, אלדד יניב הוא אדם מאוד חכם, אני אומר לך, העיקרות שלי הגיעה רק במסגרת העיתונאות וזה שריינתי אותו, אבל אני שומע אותו, הבחור רציני.
תראה, אין ספק שהוא איש מאוד חכם.
אבל אתה יודע, המעבר שלו מצד לצד, לאנשים מסוימים צרם.
תראה, אני אומר לך...
אתה מסכים איתי?
אני כן, אני לא בקי בדיוק בכל מה שהוא עבר.
תעשה ויקיפדיה, לא צריך יותר.
לא, לא, מה שהוא עבר, אבל אני רוצה לך דבר כזה. החוכמה היא...
לשמוע את כולם ולקבל החלטה.
זה אחד. הדבר השני... זה לזכור שבסוף המייעצים שלך הם רק מייעצים, ובסוף אתה צריך לקבל את ההחלטות.
ברור. מי עוד מייעץ לך?
יש לי עוד הרבה יעצים, תרשה לי לשמור אותם.
זה רק אתה ואני פה.
ברור.
טוב. זמננו תם, אני רוצה להגיד לך שמאוד נהניתי מהרעיון, אתה יודע, הוא עבר מאוד מהר, ואני אגיד לך עוד משהו. הרעיון הזה יתורגם לרוסית, ויעבור לרדיו פירה ויש, זה קהל רוסי איכותי, ויש לי רק להגיד לך דבר אחד, שיהיה לך בהצלחה, ואני מתכוון לכל מילה.
תודה רבה, ואני רוצה לומר לך משהו אני מעריץ את התרבות הרוסית, את המשמעת, אני יכול לומר לך שקלתי, היא עולה מרוסיה, של בני הבכור של תומר שרון, שאני מעריץ אותה, היא לומדת לימודי הנדסה ביוטכנולוגיה בטכניון, ויש לה משמעת ברזל, ואמן כולנו היינו ככה.
נציב כבאות והצלה לשעבר, אתה תלוף במילואים, דדי שמחי, שוב, שיהיה לך בהצלחה.
תודה, תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.